שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית. מה שלומכם הבוקר הזה? יום שני בשבוע, איתי באולפן מוטי קופפר ברדיו קול חי. עוז כהן פה באולפני הדברות כדי לתת לכם, בעזרת השם, בשידור חי, את המיטב ואת המירב, להתכונן לקראת אי רצון המועד, החג, תשעה באב, כדי שנוכל בעזרת השם לשמוח בירושלים בבית המקדש הבנוי. נא להאמין בזה בבקשה. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהכל יכול להשתנות, ואפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, על ימנע את עצמו מן הרחמים. זו האמונה, זה האידיאל, לשם אנחנו חותרים, ולכן אנחנו רוצים קצת לנקות השטח. לגבי בחייה של חינם, אז קצת דיברנו על זה אתמול, אבל היום נוצא נישה נוספת בתוך בחייה של חינם, שנגדיר את זה כ... רחמים עצמיים. הופה, self pity, מה שנקרא. די לרחם על עצמנו. מספיק. נכון, קשה. נכון, לא קל. נכון, מאתגר. הכל נכון. אבל ברגע שאנחנו נסחפים לתוך מערבולת של רחמים עצמיים, יקיריי, לפתור את הבעיה אנחנו לא פותרים. להעמיק אותה, כן. ולכן, התכנסנו פה היום. נסו לראות איך עושים את זה בצורה נכונה, כדי לצאת מהרחמים עצמיים לתוך שמחה פנימית, איך עושים את זה ואיך לא, כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו. הבה, נתחיל. טוב, קצת פתחתי מהר מדי, בוא נרגיע קצת. אוקיי, אנחנו מדברים היום על רחמים עצמיים. רחמים עצמיים, פירוש דבר, אם מתנגנים לכם בראש משפטים כמו. זה לא פייר. למה החיים שלי נראים ככה, הרב? הכל לא טוב. אין דבר אחד טוב בחיי. אל תגיד לי להסתכל לחצי כוס המלאה. אין לי כוס בכלל, הרב. בוא, חבל על הזמן. מה שיש, לא יודע. לא טוב לי, הרב. משעמם לי, אתה מסתגר בבית. את לא יוצאת לאירועים חברתיים. את מרגישה שאת לא יכולה להאמין באף אחד. כולם שקרנים. כולם לא אמינים. וכן הלאה. כל הדברים הללו בעצם מכניסים את האדם למערבולת של רחמים עצמיים. אולי אני חושב, בטעות, שאם אני אתלונן יותר ויותר, ואני אספר לעולם כמה רע לי, המצב ישתפר. אבל יקיריי, לא. אין לי בעיה בגדר שדאגה בלב איש ישיחנה, קצת לשוחח על מנת למצוא פתרונות, על מנת לקדם את המצב, נהדר. אבל ברגע שזה הופך להיות ריטואל, זה התעודת זהות שלך, התלונות שלך, הביחיונים שלך, אני לא מזלזל, אני רק אומר... בשבילנו, בוא, אף אחד לא שומע עכשיו. אף אחד לא שומע, זה אתה ואני, את ואני. בוא נפסיק עם זה בשבילנו. האם זה בגדר של בחייה של חינם? האם זה מה שגורם להחריב בית? מאוד יכול להיות. כי לפעמים נמאס. לא נעים לשמוע את זה. זה קצת אפילו כפיות טובה. אנשים סביבך עושים עבורך. אנשים משתדלים עבורך. וזה מרגיש שלא משנה מה יעשו. תמיד יהיו תלונות. פשוט לא נעים, אוקיי? עכשיו, בוא נלמד אז איך כן נכנסים לתמונה בצורה נכונה. סיפור שהיה בחור בשם יוסי, ילד בכיתה ב', עבר תאונת דרכים. לא על אף אחד מישראל, תאונת דרכים לא פשוטה. עם האוטובוס של ההסעה. תבינו, אוטובוס, ילד. אז נבין שמפגש כזה בין שני עצמים כאלה, ילד בכיתה ב' ואוטובוס של בית ספר, זה לא מפגש חביב, והתוצאה היא די ברורה, והילד הועף לכביש, קיבל חבלות מספר, כאשר בעיקר ברגליו, אבל גם באחת הידיים, קצת בראש, הושפז. הרופאים היו יחסית אופטימיים לגבי העתיד. לא ההווה, ההווה באמת קצת מאתגר, אבל הם אמרו להורים, מסתבר מאוד שהוא יוכל לחזור ללכת על רגליו, אולי לא לרוץ כמו איילה שלוחה, אבל בהחלט לתפקד ברמה סבירה. מי שכן נשאב לתוך העצבות, הייתה אמא שלו. אמא שלו מאוד לקחה את זה קשה. היא קצת כעסה על עצמה, למה היא שלחה אותו ללא השגחה, למה, אני צריכה להיות איתו בתחנה, אני צריכה לשמור עליו, והיא כעסה מאוד על עצמה, ולכן היא הפכה להיות המטפלת של הילד, כל הכבוד, זה יפה מאוד, הפסיקה לעבוד, כדי להיות איתו בבית, למה? לא רק כדי שהוא יחלים, כדי שהוא לא יצטרך לחזור לבית הספר, לפחות לא בשנה הקרובה, לא כי הוא לא מסוגל, הוא מתנועה עם סגל גלים, הוא יכול, אבל... כביכול כדי לעזור לו, שלא יהיה לו טראומה נוספת, בכל זאת, הוא יראה את האוטובוס של הבית ספר, האמא התעקשה, הוא נשאר בבית איתי. עכשיו, זה נחמד להישאר בבית עם אמא, אבל אם אמא כל הזמן מתלוננת, אם אמא כל הזמן מתבחיינת, וסליחה שאני אומר את זה, היא כל הזמן רחמה עליו, תהיה איתך נראה. הוא שיגור, כי הוא כך קשה לי לראות אותך ככה, מה יהיה? כנראה שאתה לא תוכל לרוץ יותר אף פעם. והיא כל הזמן נגנה לו משפטים שליליים. שוב, הכל מרחמים ומרצון טוב, ודאי לא מאיזשהו כוונת זדון, אבל בפועל, כשאתה נמצא באווירה של שליליות, בוא נסכים איתנו שזה ישפיע עלינו, כל שכן על ילדים, נהדר. הילד לאט לאט התחיל להיות דיכאוני, כל היום במחשב, לא מתפקד, עצוב, אין לו כוח לעשות פיזיותרפיה, אין לו כלום. החליטו לקחת אותו למטפלת. המטפלת, כמובן שהאימא הגיעה ושפכה את ליבה אצל המטפלת, כמה הוא מסכן וכמה מה יהיה איתו. המטפלת כמעט לא התייחסה לאימא. הסתכלה על יוסי, תקשיב, חיכיתי לפגוש את הגיבור. מי זה הילד שנלחם עם אוטובוס בית ספר? תקשיב, אני לא מכירה הרבה ילדים כאלה שיש להם כוחות כאלה להילחם עם אוטובוס בית ספר, ובסך הכל קצת להיפגע ברגליים וזה, יעקב אבינו, אתה כמעט יותר מיעקב אבינו. הוא נלחם עם מלאך, אוטובוס נראה לי זה אפילו לא פחות קשה, אולי יותר אפילו. כל הכבוד לך, תקשיב, אתה גיבור. פעם ראשונה שיוסי הקטן חייך מאז התאונה. פתאום המטפלת לקחה את כל הסיפור שלו לכיוון אחר לגמרי. היא החליטה לכתוב איתו ספר. איך נלחמים באוטובוס בית ספר? צעירה אותו שם עם איזשהו כיסא גלגלים, עם תלבושת של גיבור כזה, של סופרמן כזה. כן, אתה גיבור, ואתה תשתקם עכשיו, ויהיה לך סיפור אישי. נכון שזה הכל היה בהלצה, אבל הרעיון היה לתת לילד את ההרגשה לא לרחם על עצמך. ברור שאתה חוזר לבית ספר, כמו גדול, אין לך מה לחפש בבית. מה קרה? היא מאוד נתנה לו הרגשה, אתה חוזר, הכל בסדר, אתה תספר לילדים על הספר שאתה כותב, כן, כיצד להילחם עם אוטובוס בית ספר. והכל הפך להיות שגרתי יותר, טבעי יותר, ואפילו לקחו את הנושא של התאונה כאיזשהו מינוף, להראות כמה יוסי הוא גיבור, כמה הוא לוחם, כמה הוא יודע להתמודד גם עם דברים קשים, למרות שהוא עדיין לא גדול בגיל או בגוף, אבל הוא ודאי גדול בנשמה. כל הכבוד לך. זה הפך את התמונה על פיה. עבורנו יקיריי, זה השיעור. השיעור שאנחנו צריכים לדעת להתמודד, ויש לנו כל מיני התמודדויות, ולכן כאשר אבות דרבי נתן מספר שפעם אחת הלך רבי יוחנן בן זכאי בירושלים, והיה מהלך רבי יהושע אחריו, וראו את בית המקדש חרב. נענה רבי יהושע ואמר, אוי לנו שחרב הבית שהיו מקריבים בו קורבנות, המכפרים אבונותיהם של ישראל. רבי יהושע מסתכל על בית המקדש, מה נעשה עכשיו? תראה איזה חורבן, מה נעשה? תחשוב, זה לא סתם... להבדיל, גם בית כנסת זה חשוב, אבל בית המקדש, הדגש, מקום שמתכפרים אבונותיהם של ישראל. תבין, זה לא רק מקום של תפילה, מקום של עשרה ניסים, בפועל, זה היה, מה זה הדבר הזה? אנחנו להבין את ההפסד. מקום שמקריבים בקורבנות, המכפרים אבונותיהם של ישראל. ואתה, אין לנו קורבן לכפר. רבי יוחנן, כידוע, שנפטרו לו 10 ילדים, והוא היה מסתובב עם העצם של הבן העשירי כדי לנחם אבלים ומשפחות אבלות, אמר לו משהו אחר. אמר לו, בני, אל יירא לך, יש לנו כפרה אחרת שהיא כמותה. תקשיב, יש לנו צד אחר למטבע. מה? ואיזו היא גמילות חסדים. שנאמר, כי חסד חפצתי ולא זבח. זאת אומרת שעד רבה אתה רואה שנכון שיש חורבן, וזה דבר טרגדי ונורא, ואני שוב לא מעלים את זה, אלא אני מחפש עוד אופציות להסתכל על אותה סיטואציה. במקום לשקוע ברחמים עצמיים, הרעיון הוא גמילות חסדים. במקרה הזה, פשוט עשייה. בוא, תתחיל לעשות ותעשה טוב. תחזק אנשים אחרים, הרב, אני במצב לא טוב, תחזק אחרים. בוא נראה לכם מה הבעל התורים כותב בתחילת פרשה שבוע הבא, בהתאם למה שנאמר פה פרשה שלנו. מה הכוונה? משה רבנו מחזק את עם ישראל בפרשה שלנו בפסוק, לא תיראום, אל תפחדו, כי השם אלוקיכם הוא הנלחם לכם. בסדר? משה רבנו מחזק את עם ישראל, לא תיראום, כי השם אלוקיכם הוא הנלחם לכם. מיד אחרי זה, מתחילה פרשת ואתחנן, נכון? משה רבנו מתחנן לבורא עולם, בבקשה, אני רוצה להיכנס לארץ ישראל. אומר הבעל התורים, תקשיבו טוב, למה משה רבנו ישר אחרי הפרשה שלנו, יש בית חנן, משה רבנו אמר, אני מצטט, חיזקתי את ישראל, אולי ירחם עליי. שמעתם? מכיוון שבפרשה שלנו, משה רבנו מחזק את עם ישראל, אז זכות החיזוק הזה, לא מספיק שהוא נתן את התורה, לא מספיק שהוא העביר אותם את הים, 10 מכות במצרים, מה צריך יותר מזה? אני חיזקתי אותם. זאת אומרת, אם אתם מחזקים מישהו, מחזקים ברכיים רפות, מה שנקרא, אתה רואה שהתקופה היא קשה, אנשים עוברים דברים לא פשוטים, ואתה מחזק אותם, אתה עם אמפתיה עצומה למה שהם עוברים, אבל די עם רחמים עצמיים, זה נהדר. אבל לפעמים אנשים אחרים ירגישו שאולי אתה לא מבין אותם. הם יהיה להם קשה לקבל את החיזוק שלך, כי לפעמים, לא תמיד, אבל אדם ששקוע ברחמים עצמיים, לא כל כך רוצה שיעודדו אותו. למה? הוא יכל לעודד את עצמו הרי, נכון? למה הוא לא עושה את זה? כי לפעמים רחמים עצמיים משרתים אותנו. לא רוצה, אני לא קובע לאחרים, אני אומר לעצמי. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, בוא, כאילו, אני לא אומר לאף אחד, אני מדבר אליי, או אלייך, או אליך, תחשוב עם עצמך. האם הרחמים העצמיים שלי, שאני לא אומר שאין להם בסיס של אמת, אבל האם הם משרתים אותי בצורה מסוימת? האם זה נותן לי הרגשה שאני יכול כביכול להצדיק את המעשים שלי? הרב, תראה מה קרה לי. מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? האם זה מאפשר לי במידה מסוימת לא לקחת אחריות על המעשים שלי? תראו, אתם לא יכולים להגיד זה למישהו אחר, כי הוא ייפגע. מה פתאום? מה, אני לא לוקח אחריות על המעשים שלי? בוא, אתה יודע מה אני עברתי? אם אתה היית עובר חצי מזה, אוקיי. אם אתם תגידו את זה למישהו אחר, הוא יתגונן. אבל בוא נגיד זה לעצמנו, זה היתרון שלי פה בתוכנית. אני לא מדבר אל מישהו ספציפי. ולכן, טוב לשמוע, ולחשוב האם זה נוגע אלינו, יקיריי, מאהבה עצומה, אבל תחשבו, האם הרחמים עצמים אלה משרתים אותי בצורה כזו או אחרת? האם אני בעצם נסחף לתוך איזה בור כדי להגן על עצמי? א', מקשיים נוספים או אתגרים נוספים? כך אני מאבטח את עצמי. אני לא יכול, אני לא מסוגל, רע לי בחיים, לא טוב לי בחיים. ואז במקום לקחת עצמי ולעשות משהו, אני נשאר בתוך הבוץ, ולכן אולי להתמסכן, נקרא לזה ככה, אני מרוויח זמן, אבל זה לא פותר בעיות. אני חוזר, אולי רחמים עצמיים נותנים לי איזשהו רווח של זמן, לא לקום ולעשות, אבל זה לא יפתור שום בעיה, ועד הרבה, זה טעות לחשוב, שאם אנחנו נתמסכן, נספר את הצרות שלנו לאחרים, זה ישפר את המצב, או הדברים ישתדרו מאליהם. דברים לא מסתדרים אליהם. צריך לקום ולעשות. ועד רבה, בוא נגדיר את זה שרחמים עצמיים לוקחים את האנרגיה ולא עושים כלום כדי לשפר את המצב. שמעתם? רחמים עצמיים שואבים לנו את האנרגיה ולא משפרים את המצב באמת. אז מה משפר הרב? אוקיי, בוא ניגע בכמה דברים. מה עשיים? א', תמיד עדיף מעשים. מה עשיים? מה עשיים? מה עשיים? קום תעשה. עכשיו בואו אנחנו נדבר שנייה על החורבן, כי גם אנחנו פה בכל זאת בתקופת החורבן, אז גם מעשים של בכי בנושא של החורבן, זה גם נקרא מעשים. מה הכוונה? בואו נקרא לכם רגע מה נקרא לכם? קודם כל בואו נקרא את התנא דבליהו. תנא דבליהו נותן לנו מושג. אומר התנא דבליהו ככה, מעיד אני עליי שמיים וארץ, שהקדוש ברוך הוא יושב ומצפה לבני ישראל, יותר ממה שמצפה האב לבנו, שיעשו תשובה כדי שיגאל אותם ויבנה להם בית המקדש שלא יחרב לעולם. אז כלל ראשון, צריך להבין שאלוקים מחכה לנו. נו, כמה זמן תמשיכו במעשים שלכם? הפחות טובים, כן? כמה זמן? אני יושב ומחכה. תעשו מעשים, נו. ולכן המעשים שלנו משנים הרגע. מה הכוונה? ראיתי חתם סופר בדרוש זין שם לזין באב. הוא כותב ככה, על הפסוק בונה ירושלים, השם נדחי ישראל יכנס. מה זה בונה ירושלים? למה לא כתוב יבנה ירושלים בעתיד? הוא אומר, מדוע בונה בלשון הווה ולא יבנה בעתיד? אלא, חזל אמרו לנו, כשאתם זוכים, אתם מונים לבניינו, מונים את הימים מה שנקרא, וכשאי אתם זוכים, אתם מונים לחורבנו. והכוונה היא כך, שלמעשה כל מעשה שאנחנו עושים, אני אצטט, מי הוא הבונה אותו? מי בונה את בית המקדש? במה ייבנה? זהו על ידי הבכייה והצער של אבלי ציון המתאבלים על חורבנו. בכל שנה ושנה בזה שבני ישראל מתקבצים, אומר, לבכות על חורבנו, הרי הם מוסיפים בבניינו, ושיוגמר הבניין, ירד למטה, בנוי ומשוכלל. אז במקום רחמים עצמיים, אתה רוצה לבכות, קיבלת את המנדט שאתה יכול לבכות, תבכה על חורבן בית המקדש. זה גם מעשים, בסדר? אבל פה עצם הבכי זה מעשים. ברחמים עצמיים, הבכי שלך לא מקדם. הוא לא בונה את בית המקדש. סליחה שאני אומר לך את זה. אם אתה בוכה על עצמך, זה לא, אתה רוצה משהו כאילו טריק כזה. כביכול, כמו שאנחנו אומרים, תוכל ואתה אוכל, למרות שאתה נהנה, אתה מכוון לעבודת השם ברך. זה רעיון יפה, נכון? אתה יכול גם לאכול וגם מצווה קצת. אותו דבר, אני הולך לישון, אני הולך לישון, שיהיה לי כוח. אתה יכול להגיד, אני מתבכיין כדי שיבנה בית המקדש. למה? כי האמת היא ששורש כל הצרות של העולם זה שאין לנו בית מקדש. נכון? נהדר. כי אם היה בית מקדש, היום מתכפרים האבונות, ואז לא היה לנו שום בעיה. אז זה רעיון יפה, ואנחנו צריכים להתחזק בזה. אני אקרא לכם מה כותב המדרש תנחומה, אומר כך, אלה פיקודי המשכן, משכן העדות. מה זה משכן? בית פעמים כתוב. אלה פקודי המשכן, משכן העדות. כתוב פעמיים משכן, נכון? לרמז, שנתמשכן בשני חורבנים. פעמיים בית המקדש נחרב. בגלל אבונותם של ישראל. אך אתה, שחרב הבית, אין לנו במה להתכפר. אומר המדרש, ובאים עלינו, לא על אף עם ישראל, צרות ואיסורים. זאת אומרת, הצרות והאיסורים, עולה המחיר של החשמל, עולה המחיר של מוצרי יסוד. כל, זה העיר רצון שזה יהיה הבעיות שלנו. בוא, יש בעיות הרבה יותר חמורות, נכון? אבל בכל זאת, זה גם בעיות. ולכן, כל הצרות נובעות בגלל שלא נבנה בית מקדש. אז בוא נעשה מעשים, להפסיק לרחם על עצמנו דבר ראשון, ולקרב את הבניין דבר שני. דבר שלישי, אתם רוצים לעשות משהו? תתנדבו. במקום לרחם על עצמכם, לכו תתנדבו. אתם יודעים למה? כי בדרך כלל אתם מתנדבים אצל אנשים שצריכים עזרה. וקצת קשה לרחם על עצמנו, שאתה רואה אנשים במצב הרבה יותר קשה. ובינינו יש, נכון? מה שאתם יכולים לעזור לאחרים, תעזרו. בפרט התנדבות אצל אנשים שהם במצב יותר קשה ממך, ואז אתה מקבל פרופורציה, ואתה אומר, שמה, חשבתי שהמצב שלי גרוע? אתה יודע מה? הוא לא כזה גרוע, מצד אחד. מצד שני, עצם הנתינה, עצם ההתעסקות, שימו לב טוב, לא בעצמנו כל הזמן, כמה אני מסכן, כמה לא טוב לי, אתה מתעסק במשהו אחר, בפרט באנשים אחרים, משפר את המצב רוח לאין ארוך. דבר נוסף, משהו אקטיבי, לכו תעשו ספורט, תלמדו תחביב חדש. מה הבעיה? תמצאו לכם תחביב חדש. לא להישאר בבית, לצאת, להיות עם אנשים, לא להיות ביקורתי, להיות סקרן, אבל זו רק ההתחלה. איך באמת אפשר לשנות? איך אפשר להצליח? אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
בגוף עייף מכישלונות, בלב שבור לחתיכות, נחכה לך שתקבל פנינו. לך קראנו בלילות, ועוד נצעק ברחובות, רחם עלינו אבא הושיענו, הושיענו.
הקרבות עוד באוויר, עם עייף חובש פצעיו, יושב סופר ימיו, צעקות בושה בכל העיר, דור רוצה תשובה עכשיו, זכאי ולא חייב. בגוף עייף מכישלונות, בלב שבור לחתיכות, נחכה לך שתקבל פנינו. לך קראנו בלילות, ועוד נצעק ברחובות, רחם עלינו אבא הושיענו, הושיענו.
הערב שוב נמס מבין הסמטאות כל אבן היא שריד קיר חלום ישן אל הקיר המקופף מכובד התפילות אני מגיע מחוסה אבק דרכים וזמן כי השקיעות כאן נשפחות כמו צעיפים של משי ועינייך הטובות מרפות כל אפשרו קרני האור חודרות מבצבח הקושי וכל מחתור אני מספרת פה סיפור ירושלים ירושלים גדול המשוררים לא לחד עוד את יופייך ירושלים ירושלים גדול הקוסמים לא הסביר את כישופך כי קולות הקו ההוא מתאגים למנגינה ובעיר העתיקה חוגג שיקור השוק וידייך שידו כבר את כובד הפלדה מבקשות עכשיו לדעת את כובד החיבור ירושלים ירושלים גדול המשוררים לא לחד עוד את יופייך ירושלים ירושלים גדול הקוסמים לא הסביר את כישופך ואת זורמת בדמי ואת בוערת בקרבי אם אשכחך ירושלים, אשכח גם את ליבי. ירושלים, ירושלים, גדול המשוררים, לא לחד עוד את יופייך. ירושלים, ירושלים. ירושלים, ירושלים.
תודה רבה שעזרתם אלינו, והיום אנחנו מדברים קצת על המושג של רחמים עצמיים. אמרנו, אם אתם מרגישים שהעולם קצת לא פייר, שלא יודע מה, אנשים אחרים מצליחים, אנשים אחרים טוב להם, ורק אתם לא, באמת, מה קרה? ואנחנו מרגישים שיש לנו מכל הכיוונים לא טוב לנו, הרב, מכל הכיוונים, לא יודע, לא טוב לי. ואתם מסתגרים בבית, ואתם פחות יוצאים החוצה, ופחות קשרים חברתיים. אפילו יותר מזה, אתם מרגישים לבד. ממש לבד, אוקיי. אתם מרגישים שהרע הוא הרבה יותר מהטוב. ואתם מרגישים שהעולם סוגר עליכם, ואין לכם כוח לקום בבוקר. אם אתה גם מרגיש ככה, או את מרגישה ככה, בשביל זה אנחנו פה, כדי לא לבכות בחייה של חינם. מצד אחד, אולי ניקח את היכולת הזאת להתבחין לטובה, ונפנה את זה לחורבן בית המקדש, כי נבין שכל הצרות שיש היום, זה בגלל זה. אז אולי בסוף הבכיונים, אלוקים בקשה, תבנה בית המקדש. בזכות זה, כי אנחנו כבר לא יכולים יותר, די, 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 לכאורה, בסדר? מצד אחד. מצד שני, אמרנו, בוא נשאל את עצמנו שאלה אמיתית, האם הרחמים העצמיים האלה משרתים אותנו במשהו? האם אנחנו בעצם ככה מחוץ למשחק? האם זה כביכול לא מצפים לי שאני אשנה? אני הייתי רוצה לשנות את המצב הרב, אבל אני לא יכול, תראה מה עברתי. וכדומה, כל מיני מצבים כאלה שאנחנו בעצם מצדיקים את המציאות העכשווית שלנו, כאשר גם בעינינו היא לא אידיאלית. מילא היינו נהנים מהמצב, תשאיר אותו איך שאתה, אבל לא טוב לך. ואתם חושבים, אני אומר את זה לפעמים שזה אשליה, שאם אני אתבחין ואתבחין ואתבחין, ואני אספר לכל העולם כמה רע לי, זה ישפר את המצב. זה לא ישפר את המצב. לשפר את המצב זה לקום ולעשות משהו. עוד פעם, לקום ולעשות משהו. יופי, מה לעשות? אמרנו, בוא נלמד תחביב חדש, בוא נתנדב, בוא נלך לאיזה שיעור. אל תגיד לי, מה אני אעשה בשיעור הזה? אין לי, לא, כבר ניסיתי. עדיף מלהישאר בבית. להישאר בבית ולהתבחין, זה הכי, הכי גרוע. אמרנו שעכשיו אנחנו בתקופה של, באמת, בין המצרים, תשעת הימים כבר, רבותיי, אנחנו בתוך אבלות החורבן, אנחנו רוצים להבין שבורא עולם נאמר עליו, בונה ירושלים. איך הוא? מה זה בונה? בונה זה בהווה. אז הוא יבנה ירושלים. לא. כן, על ידי האבלות שלנו, יש בנייה של בית המקדש עכשיו, כל רגע ורגע. לכן כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינם, ולכן בוא נתרגם את הצער שיש לנו באמת לכמיהה אמיתית, ואמרנו שבורא עולם מחכה לנו, לא פחות מאשר אבא מחכה לבנו, רק תשפרו את המעשים שלכם. אבל הבעיה היא שלפעמים אנחנו נשאבים למקומות לא טובים, ולכן אמרנו כמה עצות מעשיות, א', בוא נעשה מעשים, משהו אקטיבי אמרנו, ספורט, חוג, שיעור דף היומי וכדומה. תנסו. למה אני אומר את זה? מקסימום לא הלך. אם לא תנסו, יותר גרוע. דיברנו על זה שיעור שעבר, ולכן כדאי לנסות, ואפילו משהו קטן, משהו קטן בכיוון הרצוי. כי אם לא תעשו, אפילו משהו קטן בכיוון הרצוי, המצב לא ישתנה. תזכרו את זה. אם אתם לא עושים מעשה כלשהו בכיוון הרצוי, המצב לא ישתנה. מקרה שסיפרו לי לאחרונה, זה בימים האחרונים, שתי תאונה, פשוט תאונה, לא אף מישראל, כל אחד קצת זז ונכנסו אחד בשני. יצא בעל רכב א', שם את הידיים על הראש, ואמר, די, די, למה זה קורה לי, למה? די, מה עכשיו, מה עכשיו? עכשיו, זה לא שהרכבים התרסקו, כן? אתה יודע, מה קרה? לא נעים, לא נעים, באמת, קצת קיבצ'אץ', בעל רכב א', למה זה תמיד קורה לי? איזה עצבים, איזה דיכאון, מה אני אעשה עכשיו? בעל רכב ב', יצא אף הוא עם הידיים על הראש. אמר, יו, השב לך כל, תודה השם, כולם בסדר פה? ברוך השם. איזה זכות. תאונה, תאונה, אבל כולנו בריאים. בונה, כולנו בריאים. שניהם באותה תאונה. שניהם אותו נזק מבחינתנו. בכל זאת, תורה אחד לקח את זה לצד הטרגדי ביותר, והשני לקח את זה, וואו, השם, תודה רבה. מה ההבדל? מה ההבדל? תקשיבו טוב לנוסחה עכשיו. בוא נחליף רחמים עצמיים בהכרת הטוב. מאוד פשוט ברעיון, ביישום קצת יותר מאתגר, נלמד איך, אבל הרעיון הוא, בוא נחליף, תקשיבו טוב, רחמים עצמיים בהכרת הטוב. היסוד של שני הדברים הללו, רחמים עצמיים נובעים מהרגשה, מגיע לי יותר. הכרת הטוב נובע מהרגשה, אני מקבל יותר. שימו לב טוב, אתם תבחרו מה אתם מרגישים. אם אתם מרגישים, מגיע לי יותר, סליחה, אני קרבתי את החיים שלי, אין לי בעיה. אבל אם אתם מרגישים שמגיע לכם, אתם עלולים להתאכזב. לא עלולים, אתם תתאכזבו, בסדר? אני אומר לכם את זה מראש. במקום לחיות בהרגשה, מגיע לי יותר, וכן, לא משנה אם זה באמת נכון, לא נכון, זה לא רלוונטי. ברגע שאתה מרגיש או מצפה או חושב, מגיע לי, אתה תתאכזב. ואז תרגיש כמה אתה מסכן, ואף אחד לא אוהב אותי, ואף אחד לא איתי, ואף אחד לא מבין אותי. נכון, אבל אולי אתה לא מבין את עצמך. סליחה שאני אומר את זה עכשיו. ולכן, הכרת הטוב בדיוק ההפך. ההרגשה, יו, כאילו, לא מגיע לי כלום, ויש לי שפע, אמא לתודה, השם, תודה. תודה לכולם, תודה לילדים שלי, תודה לאשתי, לבעלי, למורים, לרבנים. כאילו, לא, אף אחד לא חייב לי כלום, בוא נע. יכולים רק לעלות את המחירים ולא להוריד את הדלק. הנה, מורידים את הדלק, אחי. תגיד תודה על מה אתה בוחר להסתכל יפה. והנקודה הנוספת, יקיריי, חלק מהמאזינים שומעים עכשיו ברדיו, נכון? יופי. בדיוק כמו ברדיו, שאם אתה שומע עכשיו דברים ששטויות, ופתאום אתה שומע לשון הרע, או כל מיני דברים שלא מתאים לך, מה אתה עושה? או מחבא, או מעביר ערוץ, נכון? זה מה שתעשו ברגע שאתם מרגישים שעולים לכם הרגשות השלילים. ברגע שמתחילים לצוף לנו, הרחמים העצמיים, וים הרחמים וכדומה, להחליף ערוץ, להחליף ערוץ. למה? כל אחד מאיתנו מרגיש לפעמים צער, כאב, זה לגיטימי. אבל ברגע שזה מתחיל לצוף, המערבולת הזאת, זה כמו שהמציל, המציל יושב על סוכת המציל, לזוז יותר צפונה, יותר צפונה, יש שם הבור, יותר צפונה. מה זאת אומרת? יש שם הבור. לבור אתה יכול להיסחף. רחמים עצמיים זה בור. אתה יכול להיסחף אליו. להחליף ערוץ, להחליף ערוץ. במקום לריב עם המחשבות האלה, פשוט להחליף לערוץ יותר חיובי של הכרת הטוב, של דברים פוטנציאליים חיוביים, ולשם אני רוצה. ולכן הנקודה העיקרית היא, בואו ננסה לראות את הצדדים היותר חיוביים. ואם קשה לכם, תראו, בואו נהיה אמיתיים שנייה. בשמר אמיתיים, הכוונה ככה. הגמרא אומרת ששאלו על מה עבדה הארץ. מה זאת אומרת? למה נחרב בית המקדש? אני קורא לכם את הגמרא. הגמרא מסכת בבא מציעא, דף פ"ה עמוד ב', אומרת כך. אז זה פסוק בירמיה, על מה אבדה הארץ. למה? למה קרה מה שקרה? עכשיו הרבה אנשים שואלים, למה זה קורה לי, נכון? למה דווקא אני? אז פה שואלים בצורה יותר רחבה, על מה אבדה הארץ. אומרת הגמרא, אמרו החכמים ולא פירשוה. זאת אומרת, חכמים אמרו את הפסוק הזה, אבל לא נתנו תשובה. אמרו הנביאים ולא פירשו. זאת אומרת, גם הנביאים אמרו את הפסוק הזה, ולא פירשו. למה הם לא פירשו? כי הם לא ידעו את התשובה. בסדר? וואו. עד שפירש, פירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר, ויומר השם על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם. עכשיו אני שואל שאלה. אם החכמים לא ידעו, הנביאים לא ידעו, רק בורא עולם היה צריך לגלות, מה רוצים האנשים? אה? מה רוצים מעמך ישראל? הרי האצבע מופנית לעם ישראל, נכון? אתם לא בסדר, חבר'ה, תקנו את מעשיכם. מה לתקן, הרב? אני לא יודע. בוא, החכמים לא ידעו, בסדר? הנביאים לא ידעו. אז אני ידע, מושיקו, אני ידע. תשובה היא, מה אתם אומרים? כן. למה? כי עכשיו תסתכלו לעצמכם בעיניים. כל אחד מאיתנו בשקט יודע מה לא בסדר אצלו. לא צריך לא חכמים, לא נביאים, אולי הם לא יודעים מת. אבל אתה יודע, צדיק יודע נפש בהמתו. גם אתה לא הכי צדיק, אתה מכיר את הבהמה שבתוכה, שבתוכך. בוא לא נחנך אחרים. בוא לא נאשים אחרים. אל תיתנו את הכוחות שלכם, את האפשרות לשפר את המצב רוח שלכם למישהו אחר. קחו בעלות על החיים שלכם. ולכן, כמו שאומר הפסוק, איכה ישבה בדד, אומר הזרע קודש, שימו לב טוב, פרשת דברים, מה הכוונה, איכה ישבה בדד? איכה, כידוע המילה הזאת, כולם לוקחים אותה לכיוון של אייקה, נכון? שבורא עולם שואל את אדם הראשון, אייקה, איפה אתה? וכמובן כולם מכירים את זה, וכי בורא עולם לא יודע איפה האדם הראשון נמצא, מה? אלא כאילו, מה קרה? איפה אתה? איפה אתה? די להאשים אחרים, די להתלונן, די עם רחמים עצמיים, לא האישה שנתת עם הדין, היא, העץ, הנחש, די, די, אני אומר את זה לעצמי. אל תרחם על עצמך, איפה אתה? רק מחדש הזרע הקודש חידוש אדיר, ואומר שבמידה מסוימת, אנחנו, אלוקים שואל אותנו אייקה, אבל אנחנו בדרגה קצת דומה לבורא יתברך. למה? כי גם אנחנו מחפשים אותו. איה מקום כבודו להעריצו. אנחנו כביכול מחפשים אחד את השני. אז יום תשעה באב, זה יום של חיפוש, שמתחיל עם עבודה פנימית של כל אחד מאיתנו, לפשפש במעשינו. לכן אמרנו אתמול שאתה לא צריך לחייך, ואתה לא צריך להגיד תודה או להיות מזויף. זה יום של אמת. יום שבו אתה רוצה לנבור קצת פנימה, לראות איך אני יכול לשפר, לתקן ולהשתדרג. ולכן אומר החתם סופר, אני קורא לכם כך, כי עוז וחדווה במקומו. האמת היא שאין השכינה שורה מתוך עצבות. אמנם, יום תשעה באב, אומר, הוא נקרא יום מר, לא עצוב, יום מר. זה נקרא, ויקרא השם אלוקים ביום ההוא לבכי ולמספד ולקורחה. לכן טוב ונכון לכל מראי נפש, הנבוכים לבכות ולספוד בימים הללו, אומר החתם סופר. אשר השם אלוקינו בשמיים ממעל עושה בכי והספד. אנחנו כביכול כמו בורא עולם, גם בורא עולם ביום הזה יושב ובוכה כביכול. כי אז, אם אתה עושה את זה, אם אתה מצליח להגיע מתוך הרחמים עצמיים לנקודת אמת של שינוי, תקשיב מה אומר לך, כי אז עולה מי? המתאבל עצמו, המתאבל על החורבן, עד גבוה מעל גבוה, ואף על גב דעי הוא לא חזי, אתה אולי לא מרגיש, אתה יושב על הרצפה, קינות, אתה מרגיש מה אני? אתה עולה ומתעלה, ושומע קולו של מעלה יתברך, שהוא בוכה כנגדו, אם נזכה, נוכל לשמוע כביכול את בורא עולם בוכה כנגדנו. וזהו מה שנאמר, בצר לך בכל צרות וגלות הרב, אמר הזה, ומצאוך כל הדברים האלה באחריתן של ימים, שהוא תשעה באב, ואז ימצאוך ויעוררוך. כל הצרות, כל הקשיים, זה לא כדי להניש אותנו, לא כדי שנסבול, כדי שנתעורר. כדי שדרך זה נבין שאנחנו צריכים לעשות משהו אחר, ואז ושבת עד השם אלוקיך, שיעלה בחיותך עד השם, והטעם הוא כאז, ושמעת בקולו גם כן, פה אנחנו נוכל להתאחד יחד עם הקדוש ברוך הוא, ולהגיע לגאולה השלמה. השתה בעגלה וזמן קריב ונאמר אמן. סיכום, יקיריי. דיברנו על הנושא הזה של רחמים עצמיים. לפתור רחמים עצמיים, זה לא יעזור על ידי בחיונים. קום ותעשו מעשה. עצה טובה, להחליף רחמים עצמיים בהכרת הטוב. תעשו לעצמכם רשימה. רשימה של דברים טובים. תכתבו כל יום משהו טוב, לפחות אחד שקרה לכם. תתבוננו בזה. גם אם אתם אומרים לעצמכם, שום דבר לא טוב לי, הרב. שום דבר לא טוב לי. אין בעיה. תעברו, תהיו אמיתים שנייה. ותראו לכם, עכשיו חבר או חברה טובה, היום אומרים לכם את זה, מה הייתם אומרים להם? מה הייתם אומרים לחבר או חברה טובה? משהו דבר לא טוב לכם. תקשיב, יש לך דירה. יש לך גג מעל הראש, את בריאה, בואי, קצת רשרושים, בסדר. תקשיב, יש לך משפחה, יש לך אפשרות לנשום, יש לך אפשרות להסתובב בארץ, אפשרות להגיד מה שאת רוצה, עומת בין הזמנים, תקשיב, איזה תקופה, היא תעבור, נכון? כל הדיבורים המחזקים עלינו, שאנחנו יודעים להגיד לאחרים, הווה יקיריי, נגיד את זה לעצמנו. זוהי העבודה שלנו, פחות לרחם, אולי לרחם אחרים, אבל לא לרחם על עצמנו, לקחת עצמנו בידיים, ואני מזכיר לכם, כל תופעה בעולם, כל סיפור בעולם, יש לו תמיד שני צדדים למטבע. תבחרו לראות צעד אחר, ואם קשה לכם, ואני אומר פעם, אני מסכים שקשה, אבל לא להיסחף למקום הלא טוב, להחליף ערוץ. איך שזה מתחיל, אנחנו מחליפים ערוץ והולכים לכיוון הנכון. ובאותו מצב, אתה יכול להגיד למה זה קורה לי, או להבדיל, תודה השם שככה זה קרה, ולא קרה משהו הרבה יותר גרוע, ואני יודע שקל לדבר, קשה ליישם, אבל תעשו לי טובה, אל תתרגשו, תזכרו שהכל מהקדוש ברוך הוא. ככה מספרים, אתה פעם איזו אישה אחת, שאתה יוצא למרפסת, יוצא למרפסת, ואומר, השם תודה על הכל, תודה על הכל. ואז היא אומרת, השם, בבקשה, תזכה אותי שלי פרנסה, עכשיו לבין הזמנים, שלי פרנסה, קצת, אתה יודע, לילדים. היה לה שכן אפיקורס, כל מה צועק לה, אין השם, אין השם חס ושלום. עד שיום אחד אפיקורס שמע שהיא מבקשת מאלוקים, תן לי מצרכים, שיהיה לי לשבת. אמר אפיקורס, אתה יודע מה? אני אקנה לה ונראה מה אני אעשה. שם המצרכים על המרפסת, לא המרפסת, על הכניסה של הבית, דפק לה בדלת, ברח. היא פתחה, מצרכים לשבת! עמדה במרפסת, השם, תודה, תודה, תודה על המצרכים. אמר לה אפיקורס, איזה השם? ואני קניתי לך את המצרכים. האישה לא התבלבלה. אמרה, השם, תודה ששלחת לי מצרכים ונתת לי אפיקורס לשלם עליהם. מכל סיטואציה אפשר להסתכל עליה בכמה מובנים. האם זה קרה או שהשם נתן לי את זה ובאהבה גמורה. היא רצון שככה נסתכל על החיים יקיריי, שנסתכל על הדברים הטובים של עצמנו, של אחרים ועל כל מצב בחיים. עד כאן היום, תודה רבה למוד תקרו בפרט טכנאי, לעוז קונה לדיגיטל, ואנחנו נתראה ונשתמע בעזרת השם מחר. כל טוב, להתראות.
ריבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה, הרבה להם תורה ומצוות. ריבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר, יגדיל תורה וידיר, שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר, יגדיל תורה וידיר, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר, יגדיל תורה ואדיר, שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר, יגדיל תורה וידיר, שנאמר אמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר יגדיל תורה ויאדיר הרבה להם הרבה להם תורה ומצוות תורה ומצוות שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר יגדיל תורה ויאדיר
תודה רבה שחזרתם אלינו והיום איתי גבי רביבו תודה לעזור לאחרים כולנו מבינים שכדאי ויש בזה דבר גדול ואני חושב שכל אחד מאיתנו עוזר אבל האם היית מוכן לתת משהו שלך למישהו אחר? כי לא כסף. בוא, יד, חס ושלום. היית מוכן לתת? אז תגיד לי יד, אני לא יכול לתפקד בלעדיה. אבל יש לך משהו בגוף, שבמידה מסוימת, אם הכל בריא והכל בסדר, אתה יכול לתפקד גם בלי אחד מהם, או אחת מהן. והיא, יפה, כליה. מה עם תרומת כליה? בוא נשמע על מישהו עושה את המסע הזה, ומתחיל להדביק גם את אח שלו, גם את אשתו, ופותח עמותה ש... קוראים תורמים חיים, בוא נשמע את זה ממנו. בוקר טוב גבי, מה שלומך?
בוקר טוב.
תספר לי קצת על גבי.
אני, כמו שהרב תיאר, אני תרמתי לפני 8 שנים כליה.
מה קרה? מה, אתה קם בבוקר, בוא...
האמת שעבדתי הרבה מאוד שנים בתור פרמדיק, במגן דוד אדום.
אוקיי.
ואתה נחשף להרבה דברים קשים, למציאות שבאמת, שלא נדע. אומרים תמיד שמאחלים לאנשים בצוותי רפואה לנסוע ללידות ולדברים שמחים. אני לא אוהב להיות זה שמבשר, אבל בדרך כלל המקרים הם לא לידות, לצערי הרב. ואתה רואה שיש הרבה דברים שקורים, והרבה מהם אין לך שום השפעה. זאת אומרת, אתה עושה את מה שאתה יכול, והקדוש ברוך הוא בסופו של דבר. ואתה רואה אנשים מסוימים, שזה אנשים שנמצאים בדיאליזה, אנשים שאתה נחשף ואתה רואה את המצוקה שלהם, אתה רואה שהם חולים מאוד. ויש לך תובנה שאומרת שאחד מהם אתה יכול להוציא אותו מהמעגל הזה. זאת אומרת, יש לנו יכולת, אבא שלי...
קצת, מה זה דיאליזה? תן לאנשים שלא מכירים קצת אם אתה יכול את הסיטואציה.
אז ניתן לזה כמה מילים. כל אחד מאיתנו יש לו 2 כליות. בעצם הכליות הן מה שמסננות את כל מה שנכנס לגוף מבחינת נוזלים. כשבן אדם רגיל מתפקד, הוא יכול לתפקד גם עם כליה אחת. לפעמים אנשים חושבים, יש לי 2, שיהיה לי גלגל כמו שיש ברכב. אז זה לא כך. ויש אנשים שהכליות שלהם לא מתפקדות. כל מיני סיבות שלא נדע, באמת. וכשזה קורה, אנחנו מבינים שאיבר, שהוא אולי בגודל של אגרוף, מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, באיבר כזה, כל מכונה גדולה היום וכל טכנולוגיה שיש היום, עדיין לא מצליחים להוות תחליף. וואו. האנשים האלה, בשביל לחיות, יש להם מכשיר שנקרא דיאליזה. הדיאליזה, אין, אנשים טועים לחשוב שאולי יש להם בחירה. אני צריך להבין שמי שנמצא עם כשל בכליות, שלא נדע, הוא צריך לעבור דיאליזה כדי לחיות. זאת אומרת, הדיאליזה בעצם זה איזשהו משהו שמאפשר לו למשוך זמן עד שיבוא בן אדם, גבר, אישה, זה לא משנה אם אפשר גם להיכנס בזה במשפט, אבל, ויגיד, אני מוכן לעזור לך.
וואו. אם לא מחליפים את הכליה, אין אפשרות בעצם לצאת מהמעגל הזה של הדיאליזה.
אין אפשרות, וצריך לדעת שהרבה מהאנשים האלה בדיאליזה, הם לא שורדים. זאת אומרת, 40% זה נתון קשה וכואב, אבל צריך להכיר אותו. 40% מהאנשים האלה שנמצאים בטיפולים האלה, לא שורדים.
וואו.
זאת אומרת, הגוף ממש נחלש, כל הטכנולוגיה שתיארתי לא מצליחה לתת תחליף, ובסופו של דבר, הטיפול והפתרון של האנשים האלה, נמצא אצל כל אחד מאיתנו.
כמה זמן, כמה פעמים בשבוע הם צריכים לעשות דיאליזה? זה משתנה בן אדם?
זה משתנה, יש אנשים שצריכים, זה תלוי ברמת, בחומרת המצב שלהם. בדרך כלל זה בין 3-4 פעמים בשבוע.
וואו, כמה זמן?
זה יכול להיות 4-5 שעות. עכשיו, זה טיפולים גם קשים, כי זה טיפולים שבעצם, רק כדי להבין, אנחנו דיברנו על זה שהכליה, התפקיד שלה זה לסנן, אז הדיאליזה הזאת זה בעצם פילטר ש... באופן פעיל, מושך את הדם החוצה, מעביר אותו איזשהו סינון, שגם לא נותן את 100% ממה שהבן אדם צריך, ומחזיר אליו את הנוזלים. אם אנחנו כבר מדברים, אני רואה את הכוס של הרב, וזה נותן לי להבין, ככה, אנשים בדיאליזה לא יכולים לשתות כמה שהם רוצים, כי אנחנו הרגע אמרנו שהמערכת סינון שלהם מוגבלת. זאת אומרת שבאוגוסט, אנשים שבדיאליזה, מחפשים את המקום הממוזג והקר, כי יש להם מגבלה של, אפשר להגיד, אולי 400 מיליליטר ביום.
וואו.
בסדר? זאת אומרת, הם לא יכולים לצאת החוצה, להסתובב ולטייל, כי יש להם מגבלה. אם הם ישתו יותר מדי, הם לא, זאת אומרת, הם הכל מדוד אצלם. הם מגיעים לדיאליזה, הם נשקלים לפני, רואים כמה הנוזלים אצלם בגוף. זאת אומרת, זה באמת, זה חיים שהם לא חיים.
אוקיי. צריך לדעת. לפני 8 שנים, רואה את כל הסיטואציה, ומחליט, אני משחרר כלי אחת.
כן, אני בא לאשתי, ואני אומר לאשתי, זה היה איזשהו ערב, אמרתי לה, את זוכרת שהנושא הזה כבר הרבה שנים עבר בראש, אמרתי לה, יאללה, צריך, אנחנו תמיד אומרים הרבה דברים, אבל בסופו של דבר, תכלס, מה צריך לעשות? ולקחנו לוח שנה, ובלוח שנה היהודי, אתה רואה שיש לך חגים, ואז יש לך עוד משהו, ואחרי זה יש חנוכה, ויש פסח, ומתי עושים את זה? אשתי אמרה לי, מה זה? אמרתי, את שמי, צריך לקבוע.
אוקיי.
התחלתי תהליך של בדיקות, התחלתי, קבענו שבעזרת השם אחרי סוכות אני אתרום, וכך היה.
זאת אומרת, זה הכנה מסוימת שצריך לעבור?
יש תהליך מאוד מאוד קפדני, שצריך לדעת שכשאתה נכנס לתהליך, משרד הבריאות מוודא שב-100% אתה בריא, זאת אומרת, כדי שחס וחלילה לא יוצא מצב, שאתה בא לעזור ואתה נפגע.
אוקיי.
בסדר? אז יש תהליך ארוך מאוד של בדיקות, שאתה מוודא שאתה ב-100% בריא, שגם במקרה הזה יש הרבה סיפורים מדהימים של אנשים, שתוך כדי התהליך פתאום גילו שיש להם איזשהו גידול.
וואו.
בסדר? זאת אומרת, בן אדם מסתובב ביום-יום, לא יודע שיש לו גידול, מתחיל לעשות איזשהו תהליך כדי לעזור למישהו אחר שהוא בכלל לא מכיר.
מדהים.
ופתאום מגלה ממצא, אומר לו, הטכנאי רנטגן, תקשיב, יש פה משהו, הולך לרופא. אז עושים את הבדיקות הרפואיות, עושים את הבדיקות שגם ברמה הנפשית, מתחיל לפסיכולוג, לראות שהבן אדם שעושה את התהליך הזה הוא באמת מיושב בדעתו, כי תרומת דם, שזה דבר חשוב, ותרומת עשיות, זה דברים שהם לא ברמה הכירורגית, נקרא לזה, או ברמה של ההשלכות הרפואיות, כמו שיש בתרומת כליה, ולכן עושים תהליך מאוד ארוך.
יש גילאים מסוים? מעד?
כן, כן. אצל גברים, בדרך כלל זה מגיל 25-30, ועד גיל 65.
אוקיי.
אבי שיחיה רצה לתרום ונפסל, ואבא שלי כבר עשה לפני 3 שנים, עכשיו הוא כבר בן 67. כן. ונשים זה רק אחרי שמסיימות את פרק הלידות. זאת אומרת, אשתי שתרמה כליה, רק כשאתה, זאת אומרת, מסיימים את התקופה של הלידות, רק אז ניתן ללדת. ניתן לתרום, סליחה.
הבנתי.
זה ככה מבחינת הגילאים.
אז אתה מחליט שאתה תורם. עכשיו אתה יודע למי אתה תורם או שאתה לא יודע?
אתה יכול לבקש. Okay. זאת אומרת שבשונה מתרומות מן המת, ששם באמת אין שיקול דעת. בתרומות מן החי אתה יכול להחליט. Mm-hmm. אני, היה לי חשוב לתרום אם היה ילד שהיה זקוק. לשמחתי לא היה, זאת אומרת, ברוך השם, ילדים לא נשארים הרבה בדיאליזה. זאת אומרת, יש מציאות של ילדים שגם זקוקים לכליה. ואחר כך אמרתי, מי שצריך, היה אבא לילדים, אמרתי, מעולה, לא הכרתי אותו. אירוע מרגש לפגוש אותו, לפגוש את אשתו, ולראות מישהי שאת השלב מסוים זה קצת לא נעים, אנחנו נפגשנו בבית חולים לפני הניתוח, וישבה שם בבכתה, אמרתי, הכל בסדר, אמרתי, תשמע, אתה לא יודע כמה, כאילו, כמעט 4 שנים, אנחנו... היא אומרת לי, הפרשות חלה ותפילות, ולמצוא את איפה הבן אדם שיבוא להוציא את בעלי, כי רק כדי להבין שאנשים שבדיאליזה לא מסוגלים לעבוד, ואם אנחנו מדברים על המטלות בבית, ועל נטל המשפחה, החזקת הבית, אז ביום בהיר אחד, המושתל שלי קרס, והפסיק לעבוד, ואז בעצם כל הפרנסה נופל על האישה.
וואו.
ואנחנו יודעים שהמשכנתא והבנק לא כל כך מתחשבים בדברים האלה, והחובות ממשיכים להיערם, והמציאות לא פשוטה, וגם שלום בית. שלום בית יש שם מתחים, והדבר הכי קשה זה שגם אותו, זאת אומרת, להבין את המציאות של מי שיושב שם, בקורסה של הדיאליזה, ואומר, אני שבר כלי, אני לא מסוגל לעבוד.
וואו.
לא מסוגל לעשות. אז כן, זה היה מרגש מאוד
הפגישה. כמה היה פחות יותר?
אני הייתי בן 34, והוא היה בן 33, ככה ממש, כן. ומה שהיה מדהים זה שכשהלכתי לבקר אותו אחרי הניתוח, אז אחי הצעיר, אנחנו 5 אחים ואחות בבית, אחי שבא לבקר אותי, הוא ראה את זה, הוא אמר לי, תשמע, אמרתי לו, בוא, אני בדיוק הולך לבקר אותו, לראות מה שלמה. אני ככה צולע לאיתי, קצת מהכאבים של הניתוח.
כך זמן משתקם?
לוקח זמן, כן.
אוקיי.
הולך איתו ביחד לבקר אותו, ואחי עמד שם בצד, והוא, רק כדי להבין את המקום שאחי, אני הייתי בהלם, אחי ככה רואה את כל האווירה, את כל ה... ואחי אמר לי, תשמע, נראה לי שאני גם אעשה את זה. אמרתי לו, כן, אמרתי לו, עזוב אותך, נו, אתה... אתה יודע בכלל מה זה כליה? מה אתה סתם עכשיו זה? באת לבקר, מרגש והכל. אמר לי, אני אעשה את זה, חכה, תראה.
וואו, עכשיו קטן או גדול?
הוא קטן ממני בשנתיים. ואחרי כמה חודשים הוא מתקשר, אמר לי, אתה זוכר שאמרתי לך שאני זה? הוא אמר לי, בוא תלווה אותי, אני רוצה להתחיל תהליך. והוא, כן, והוא תרם חצי, כמעט חצי שנה אחריי, הוא תרם.
וואו.
כן, והוא תרם לבחור בשם אוהד, גם אבא לשתי בנות. ואשתי, שחיה את הדבר הזה, זאת אומרת, כבר לפני, כבר, אנחנו נראה 8 שנים, שהיא חיה את המציאות הזאת. זאת אומרת, הבית שלנו, מגיעים אליו אנשים כל הזמן, בני זוג שמתייעצים, יש איזשהו, הגבר רוצה לתרום, האישה חוששת, הבן רוצה לתרום, האמא חוששת. זאת אומרת, יש לנו כל הזמן, הבית חי את הנושא הזה. וב-2016 הקמנו את העמותה שהקמנו.
תן לי באמת עכשיו את התמונת מצב, כאילו, אתה מרגיש, כאילו לכל הקרה עכשיו, אתה מרגיש אני באותה רמת בריאות, או שאתה מרגיש...
אני מרגיש, קודם כל אני מרגיש יותר טוב.
אחד אחד.
לא, לא, זה מעניין, דרך אגב. אמרו לי, אחרי התרומה, נו, תגיד לי, מה השינוי?
כן.
אמרתי, תקשיב, הכל עובד רגיל.
אתה לא מרגיש מהבדל.
הכל עובד רגיל, זה פשוט מדהים, זה... באמת, כשאתה אומר, שאתה מנסה להבין, באמת, אני חושב שהרבה דברים, בסופו של דבר, באמת מגיעים פה לנושא האמונה, של להבין מה האיבר הזה עושה, רק כדי לסבר את האוזן. כשלוקחים את הכליה הזאת ומשתילים אותה אצל יור, אנשים לא יודעים שלא משתמשים במערכת הלא טובה אצל יור. בעצם מייצרים כליה שלישית. זאת אומרת, יש שתי כליות שלא מתפקדות. מייצרים איזושהי כליה שלישית. לוקחים את הכליה שלי, שבן אדם שלא הכיר אותו בכלל. בסדר? מחברים אותה לעורק ולבריד. מחברים אותה לשלפוחית השתן, את אותה כליה. בסדר? והיא אוטומטית מתחילה לייצר שתן. בסדר?
וואו.
זאת אומרת, זה פשוט, אני כאילו, אי אפשר באמת, באמת, לא. אי אפשר להבין את העוצמה.
וואו.
כן.
אז זה, הקמתי מעמותה, נכון?
הקמנו עמותה, כן, מה, הקמנו
מה,
עמותה.
מה היה חסר לפי דעתך?
יש את העמותה של הרב והבר, זכנו לברכה. הרגשנו שהיו כמה דברים, כמה קהלים ש... הציבור, שלאו דווקא הציבור הדתי, ששם אולי יותר נמצא המקום הזה של החסד, אולי אני גם חושב שזה יותר במודעות, זאת אומרת, כשאני בא ומגיע קצת צולע לבית כנסת, שואלים אותי, למה אתה צולע? מה קרה? מה, נפלת?
כן.
אני אומר להם, לא, תרמתי כליה. עכשיו, עשיתי את זה לפני שזה, היום זה יותר מוכר.
אוקיי.
אז אנשים אומרים, וואו, תרמת כליה. ואחרי זה, אנשים, עוד מישהו נכנס, אומרת, שמה, רואים אותי בתפילת שבת, כאילו, ואומרים, בוא נע, הוא הולך רגיל. בסדר? ואחרי שקצת מחלימים, אז הרב שאל מקודם, אז אתה מתחיל לעשות הליכות ולרוץ, אני גם אוהב לרוץ, אז אתה רץ, ואנשים אומרים, רגע, הוא תרם כליה, נתן למישהו אחר אפשרות לחיות, והוא חוזר לרגיל.
אוקיי.
זאת אומרת, וזה, המסר הזה מטפטף, המסר הזה מחלחל, אני אומר לאנשים, אתה באמת מבין שזה לא, זאת אומרת, זה באמת לא כזה, עושים מזה וואו.
אוקיי.
בסדר? זה לא כזה וואו. זה, כי באמת אחר כך, הרב שאל אותי מקודם, אתה חוזר לשגרה מלאה. הכל רגיל. אני אמרתי למישהו, אני חושב אולי שנהייתי אולי רגיש יותר.
וואו.
מהתרומה.
בקצרה, כאילו, מה העמותה שלך מוסיפה שלא היה עד עכשיו?
העמותה מוסיפה התייחסות פרטנית מאוד לתורמים. אנחנו מנסים לעבוד על הנושא של ליווי מאוד אישי. כמו שאמרתי מקודם, מאוד מאוד, הנושא הזה של תרומה, זה מאוד, זה לא משהו שהוא כמו תרומה דם.
אוקיי.
משהו שהוא יותר, יותר מורכב.
ברור. מה שם העמותה?
תורמים חיים.
אוקיי, יפה.
תורמים חיים.
אז גבי, תודה רבה שהיית איתנו. תורמים חיים, תחפשו אותם ותראו, אם אתם יכולים, אולי תבדקו. אתה רוצה איזה מסר אחרונה?
מוזמנים. המסר שאני אגיד רק זה להרים עיניים. אנחנו בימים של אהבת חינם ושנאת חינם, וזה באמת הזדמנות לעשות משהו, אבל להרים עיניים מסביב, כי לא רואים תמיד את האנשים האלה, ואת האנשים האלה שבדיאליזה הם אנשים שקופים. אבל הם חלק מהעם שלנו, וצריך לדאוג להם.
אהבתי, תודה רבה. שנקר את זה עצומת לבנו, וכל אחד מאיתנו יעשה את החשבון נפש. ויהי רצון שנהיה תמיד מן הנותנים, ולא מן המקבלים. ויהי רצון שמשלח רפואה שלמה לכל כל עם ישראל, ושבלם בית המקדש, ואולי נפסיק את כל הצער והסבל הזה. אז תודה רבה שהיית איתנו, ותראו מה זה יוזמה, קום ותעשה. ותראו כמה חסד מדבק, מקסים לראות את זה עם ישראל בתפארתו. תודה רבה, ונתראה, נשתווה. התוכנית הבאה. כל טוב, להתראות.